לפי שעה, יומן החדשות של אתר ערוץ 7. מגיש שמעון כהן.
שלום לכם, יום רביעי, ראש חודש תמוז תשע"ח. יומן לפי שעה, היום נקדיש פרק נרחב להרס ולפינוי בנתיב האבות בגוש עציון. מיד אנחנו נשוחח עם הרב יונה גודמן, מנהל החינוכי של מרכז ישיבות ואולפנות בני עקיבא, על התמודדותם של בני הנוער עם העקירה והמאבק נגד הפינוי בנתיב האבות. אנחנו נשאל כאן שאלה שאולי ממעטים לשאול אותה, מי שם את עולם המבוגרים בעמדה שבה הם אלה ששולחים את בני הנוער למאבק שממנו יצאו עם שריטה וכאב לאורך שנים, כאשר למעשה כמעט וניתן לקבוע שהתוצאות האגומות ידועות מראש. עוד על האירוע, אירוע הרס והפינוי בנתיב האבות, אנחנו נשוחח גם עם יושב ראש מפלגת זהות, חבר הכנסת לשעבר משה פייגלין. הוא לא מקבל את האשמת בגץ כאחראי למעשה. פייגלין משוכנע שממשלת ימין אמיתית יכולה הייתה להימנע מהרס בנתיב האבות למרות החלטת בגץ. נשמע את עמדתו. לפני שבועות אחדים נשמעו קולות בתנועה הקיבוצית בקריאה שלא לגרש את המסתננים מאפריקה. בין הקולות נשמעו גם כאלה שהבטיחו לקלוט מסתננים בתחומי הקיבוצים, אבל מסתבר שהדברים, איך לומר, לא כל כך באים לידי ביטוי בפועל. בקיבוץ בית העמק, לדוגמה, התקיימה הצבעה על קליטתן של שתי מסתננות מאפריקה. הרוב הצביע נגד. המסתננות תישארנה איפה? בתחומי דרום תל אביב. שפי פז, היא מובילות המאבק במסתננים מאפריקה בדרום תל אביב, תספר לנו על הניסיון שלא עלה יפה לקלוט שתי מסתננות בקיבוץ ועל התוצאות. בבסיס פלמחים מתקיים ביום ראשון אירוע מיוחד לזכרו של הרב אביחי רונצקי, זיכרונו לברכה, הרב הצבאי הראשי בעבר. רב אוגדת עזה, רב סרן הרב אריק הורוביץ, יהיה איתנו כדי לחלוק כמה רשמים מהאירוע הזה. הוא יספר על הקשר האישי עם הרב רונצקי, זיכרונו לברכה, ובין השאר, אנחנו נשאל אותו על התמורות שחלו, אם חלו, בתפקודה של הרבנות הצבאית מאז ימיו של הרב רונצקי ועד ימינו אלה. באולפן שמעון כהן, מיד מתחילים. לאחר האירוע הקשה שחווינו אתמול, שוב אירוע קשה של פינוי ולקראת הרס, פינוי שכולל מאבקים של בני נוער שנרחזים באדמת המולדת, בעצם נרחזים באותם בתים בנתיב האבות, הם מפונים מראות לא פשוטים, לא קלים. אנחנו רוצים לשוחח על הסוגיה של ההשלכות של אירוע שכזה, ואיתה נמצא על קו הטלפון הרב יונה גודמן, המנהל החינוכי של מרכז ישיבות בני עקיבא. שלום וברכה.
שלום שמעון, כואב הלב.
אני רוצה לשאול שאלה משמאל, אם יורשה לי.
מה, בערוץ 7 שואלים שאלות משמאל? קדימה.
מדי פעם זה קורה, הדברים האלה. מי שמנו המבוגרים לשלוח את הנוער כמעט מדי קיץ לאיזה קייטנת מאבקים עם כוחות הביטחון לטובת המאבק הלאומי, שבסופו כולנו מגיעים לאותה התוצאה, עקירה, הרס, תמונות קשות, איך לומר, מאבק מול כוחות ביטחון שמשאיר וחורץ שריטות לאורך שנים, כולנו מכירים איך זה נראה. מי שמנו לעשות את הדבר הזה?
טוב, השאלה שלך מצוינת, היא מימין ולא משמאל. אני מחלק אותה לשני חלקים. חלק אחד זה האם יש בכלל ערך במאבק, לא פיזי במובן של אלים, אבל פיזי במובן של היאחזות ופינוי שלא מרצון. אחרי שנפלה החלטה ואחרי שכבר מגיעים השוטרים או מי שזה לא יהיה. אבל זו שאלה שצריך להפנות גם אם הקהל היה כל כולו רק מבוגרים. השאלה השנייה היא המקומם של בני הנוער. זה בעצם שתי השאלות. השאלה הראשונה היא שאלה של הערכת מצב. חלק מהאנשים בתוכנו אכן מאמינים שברגע שהעסק גמור ונמנע, אין שום טעם, זה רק יוצר דימוי שלילי בעיני העם, זה לא משפיע על אף אחד, זה לא ישנה שום דבר, ולכן צריך לרכז את המאבקים בשדה הפוליטי, בשדה התקשורתי, בצדה ההסברה. חלק אחר, וזה הטון שפגשנו בתמונות שראינו, תמונות לא קלות, גורס שלמרות שעיקר העניין הוא הסברה ושייכות ופוליטיקה וכולי, לא יכול להיות שהורסים בתים ואנחנו אומרים בוקר טוב וממשיכים ללכת למכולת או לגן. לא יכול להיות שאין ציבור, חס וחלילה, לא מרים יד על חיילים באופן, לא מכה אף אחד או שוטרים וכדומה, אבל מתיישב ואומר, אני על רגליי ומרצוני לא מפנה, לא מתפנה, לא עוזב את ארץ ישראל, כשאין איזה שום הצדקה מוסרית, חוקית וכו' וכו', ואנחנו חושבים שמה שקורה הוא עוול. אני מוכרח להגיד שיש היגיון גם בטענה השנייה, זאת אומרת, אני כרגע, כן, בקר מזג יושב איתך באולפן, מה שנקרא, אני מוכרח להגיד שבהחלט יש היגיון בעובדה שדבר כזה לא יכול לעבור בשקט, מעצם הזעקה, וכל עוד לא נוקטים באלימות, אז זה בסדר גמור שיגידו למדינה, אתה רוצה לקחת אותי מפה, אז קח אותי, אני לא מתאר החוצה מיוזמתי. לגבי בני נוער, אני מסכים 200%. אני חושב שהם לא יכולים להישלח על ידי אף אחד אחר, אלא ההורים צריכים לגשת, ואם ההורים ניגשים, בהחלט חינוכי, מוסרי, נכון, שיקחו איתם בני נוער. בעניין הזה, אני מסכים, צריכים להיות מבוגרים. אני מכיר מעט ראשי מוסדות שנסעו להיות עם תלמידים שלהם, שהם ידעו שהגיעו. כמובן, התלמידים הגיעו עצמאית, הם לא נשלחו על ידי המוסד. אבל אני בהחלט חושב שגם תקשורתית זה לא נראה נכון שזה בני נוער. ואני חושב שצריכים בחוכמה לקרוא למבוגרים, אני גם ככה אני ראיתי את המודעות ואת הקריאות, לקרוא למבוגרים לבוא, כדי להביע את כאבם, את נאמנותם לארץ וכדומה. אחרי כל זה,
ציינת הרב גודמן שככה, אם זיהיתי נכון, הייתה שם המילה מעט, זיהית מעט אנשי חינוך ורבנים שנמצאים...
לא, אני לא, אני ברוך השם. לא, אני א' לא מכיר את כולם, בעת מישהו באופן פרטי עוזב את בית הספר ונוסע, ובבית הספר נשארים עוד 600 תלמידים, אני לא בטוח שתפקיד ראש המוסד כרגע לעזוב את ה-600 תלמידים ונמצוא להיות עם האחד. אז זה נורא, זה תלוי בערכת מצב, תלוי מה קורה בבית הספר, תלוי בעוד הרבה גורמים. אגב, משרד החינוך רשמית אוסר על ראשי מוסדות, הוא רואה בהם שותפים למאבק אם הם מגיעים, הם יכולים עד מחר להגיד... שהם באו רק להיות עם תלמידיהם. משרד החינוך בצורה הכי גלויה אוסר על הצטרפות של אנשי חינוך. אבל אני לא מתחבא מאחורי משרד החינוך. אני מוכרח לומר שעם יד על הלב, רוב מוחלט של בני הנוער שלנו הם לצערי בקצה השני. זאת אומרת, לא בקצה השני במובן של שמאל. בקצה השני שזה לא מעניין אותם. שזה לא... כאילו בסדר, חבל, הם לא עסוקים בזה. הם עסוקים בדברים אחרים לגמרי. אני מדבר על כלל הנוער בארץ, לאו דווקא של מוסד זה או אחר, או של רשת זה. כלל הנוער הדתי, אני מדבר. וזה אומר שאנחנו מאבדים גם את בני הנוער שלנו, ושיש לנו עוד עבודה חינוכית רבה. כלומר, הבעיה עם... אני לא חושב שהיא נוצרת בגלל ההפגנות, זאת אומרת, בגלל שיש הפגנות, לכן בני נוער לא באים. גם אם היו יושבים שם שרים שירי סודה שלישית, אני חושב שרוב בני הנוער זה היה מהם בעלה. וזה קשור לדיון הרבה יותר רחב והרבה יותר עמוק. זה בני נוער מדהימים ואידיאליסטיים ותורמים עם ילדים נכים. אין יישוב שאין בו קייטנות הקיץ עם ילדים עם כל מיני ליקויות. אוהבים את הארץ מאוד, נאמנים לארץ מאוד. ללכת ולפעול למען כמה בתים זה נתפס כמשהו פחות מרכזי. אני אומר את זה בכאב גדול. אני אומר את זה שיש לנו עוד הרבה מאוד שיעורי בית. בנושא של חינוך לנאמנות לארץ ישראל.
אולי דווקא אותו נוער אידיאליסטי נרתע, אולי באיזושהי גישה בוגרת, אולי הוא דווקא מחכה את המבוגרים, הוא אומר, רגע, אני יודע מה הולך להיות שם, לא הולך להיות שם שירי יסוד השלישית, הולכות להיות שם תיגרות, הולכות להיות שם מאבקים, אני מעדיף באמת לתרום באותן קייטנות לילדים בעלי צרכים מיוחדים, ולא להגיע למקום שבו אני אצטרך להתעמת עם עם חבר שלי שיכול להיות שנה, שנתיים מעליי בסך הכל, ולמדנו באותה ישיבה תיכונית, והיום הוא חייל או לוחם אגב, ואני בצד השני לא רוצה להגיע לסיטואציה הזאת, אני בוחר לעצמי אפיק אחר.
יש גרעין של אמת בדבריך, ויש כאלה שנמנעים כי הסגנון לא מתאים להם, אבל אני מזכיר לך שערב קודם הייתה עצרת, שהיא כל כולה הייתה עצרת שקטה, וגם לשם לא זרמו אלפים. כך שזה כנראה לא רק חוסר רצון להתעמת, ואני שותף איתך בשאלה ובתהייה, אלא אצל רבים אחרים, ושוב אני מדבר על חברה נפלאים, אני לא מדבר על חברה שוליים, אני מדבר על חברה באמת מקסימים בכל בחינה שהיא, כולל אידיאליסטים. הנושא הזה, אני לא יודע אם זה עייפות שהם ירשו אותה כבר מאז הגירוש מגוש קטיף, שאיבדו אמון ביכולת להשפיע, אני לא יודע אם זה בגלל הפוסט מודרנה, ובכלל מבט יותר מקומי ופחות ארצי, אני לא יודע זה כי עברו היום להשקיע בעם ישראל ופחות בארץ ישראל, וכנראה זה כולם ביחד. אבל אני אומר, השאלה העיקרית היא איפה האחרים, זו בעיני השאלה, לאו דווקא הפוך. לאו דווקא במאבקים כמו התמונות שראינו, אלא, ושם שוב אני אומר, המבוגרים צריכים להיות בחזית, לא בני נוער. אני חושב שעיקר השאלה, או עיקר הלקחים, או עיקר הדיון, צריך להיות האם הקהל שמתייצב הולך ופוחת מתוכנו. ואם כן, אני צריך לעשות פה איזשהו חשבון בית, אני לא בטוח שהדיון הזה ממוקד רק באופי המאבק.
עכשיו אני רוצה בכמה דקות שנשארו לנו לשאול אותך דווקא כמחנך, כמי שפוגש את הנוער שכן היה שם. מה קורה להם אחר כך? איך אחר כך מתגברים על הסריטה? יש חבר'ה שמספרים אחרי כל אחד מהאירועים, אם זה עמונה ואם זה מגרון, ואם זה עכשיו אנחנו מדברים על נתיב האבות וקודם לכן גוש קטיף. מכל אחד מהאירועים האלה הם חוזרים עם קיטבג מלא בסריטות, מלא בתחושות קשות כלפי מפקדים, צבא, משטרה, שרים, הורים וראש ממשלה. מה עושים מול הדבר הזה?
שכחת הרבנים.
לא רציתי, לא נעים.
תראה, אני מחלק. אני ראשית לכל, כל אירוע קשה שבני נוער עוברים, יכולים להיות ברקעים שונים, מסוגים שונים, תפקיד גם ההורים וגם הרבנים או המחנכים, להיות קשוב, קשוב תרתי משמע, קשוב ולהבין שהוא עבר משהו, וקשוב לשאול, להתעניין, להקשיב, צריך לומר את האמת, המספרים של המתגייסים אצלנו אחרי זה לגיוס קרבי משמעותי וכולי וכולי ולקצונה וכולי הם מאוד מאוד גבוהים באופן עקבי, זאת אומרת, בממד הזה זה לא משאיר טלטלה, אני מקווה שאצל רבים זה משאיר טלטלה של יתר מחויבות לפעול לצבעים ארוכים, בהסברה ובחינוך על ידם אני מדבר. אני מסכים שתיאורטית עלולים להיות מקרי קצה, ואת זה צריך לקחת בחשבון מצד אחד מי שמרשה לילדיו ללכת ולא הולך בעצמו, חזרנו למבוגרים, ומצד שני לפעמים יש מישהו שבאמת היועצת יכולה לעזור לו, היועץ יכולה לעזור לו, זה רובם בריאים, וגם כשהם עוברים אירועים מטלטלים הם קמים למחורת, אולי יש להם עוד יום יומיים, זה רובם זה לא משאיר חלילה סריטות. אני מסכים איתך שתפקידו שמחנך, אני אמרתי כל השנה לשים לב גם של הורה, להקשיב, לתת מרחב, לתת מרווח, לדון האם זה באמת הדרך, מה כן הדרך, מה לא הדרך. אני לא ארחיב, אבל יש לנו עוד הרבה מאוד אתגרים עם חלק מבני הנוער שלאו דווקא עושים מה שילדיהם עושים, לאו דווקא כשהם פועלים למען ארץ ישראל, לפעמים הם עושים דברים אחרים, והורות זה דורש הרבה עבודה, ויפה שאתה תופס אותי דקה לפני החופש הגדול, כי בחופש הגדול כולנו הורים 120% משרה, לא, אנחנו לא יוצאים לחופש גדול כמו שהמורים, נדמה, גם הם הולכים להשתנמויות, אבל לא חשוב. אנחנו, יש לנו עבודה גדולה מאוד בקיץ, גם ביחס לארץ ישראל, הפוך, לטפל את הזיקה החיובית, וגם ביחס לתרבות הפנאי, וגם כדי שהילדים המקסימים הללו ימשיכו לצמוח בצורה בריאה, ויביאו הרבה אור ושמחה למשפחתם ולעם ישראל כולו.
אמן, אמן, משימה לא פשוטה, ימצא כל אחד את הנקודות מתוך השיחה הזאת, מתוך אין ספור שיחות אחרות, כדי לקחת אותם אליו הביתה. הרב יונה גודמן, תודה רבה לך על הדברים, בשורות טובות.
שלום, שלום.
כל טוב. עכשיו אנחנו אומרים שלום ליושב ראש מפלגת זהות, חבר הכנסת לשעבר, משה פייגלין, שלום לך.
שלום שמעון, מה שלומך?
אני בסדר גמור, אני לא זכיתי להיות מהחלוצים שעלו להתגורר בנתיב האבות, ולכן שלומית, סטנדרטים, איך שזה נקרא. ואתה בהקשר הזה אומר שממשלת ימין אמיתית יכולה הייתה וצריכה הייתה להימנע מההרס הזה, למרות צו בגץ, לא להפיל את האחריות על בגץ, אלא לקחת את האחריות על עצמה.
נכון, כי האחריות היא באמת שלה. מי שהחריב את נתיב האבות הייתה ממשלת נתניהו בנט. בוא נשים את הדברים על השולחן. הזרוע המבצעת ביצעה, לא הזרוע השופטת. הזרוע המבצעת, מי שנתן את ההנחיה למשטרה ללכת ולעשות את החורבן הנורא הזה, היה השר לביטחון פנים בהנחיית ראש הממשלה. ובגיבוי מלא של נפתלי בנט, שאם הוא היה מודיע, למשל, שתחפור אחד עולה על נתיב האבות והבית היהודי עוזב את הממשלה, אז נתיב האבות הייתה עכשיו עומדת על טילה ושוקקת חיים יהודיים, ושום שערה משערות ראשו של או רעף אחד מאחד הגגות של נתיב האבות לא היה יורד.
אבל בכל זאת, אנחנו כולנו היינו, אני רוצה להאמין שגם נפתלי בנט היה רוצה לראות את השכונה נשארת מלאה ושוקקת, אבל הם טוענים את הטענה שאנחנו שומעים אותה כל הזמן, שברגע שבגץ מחליט משהו, ידינו כבולות לאחור, אין לנו הרבה מה לעשות, אנחנו יכולים להיאבק לפני, אבל מרגע ההכרעה, זהו, זה טבעה של מדינה דמוקרטית.
אתה יודע, שמעון, הבגץ החליט גם שצריך לאטום את בית יונתן בירושלים, זוכר? בית יונתן, תלך לשם עכשיו, אתה תראה, הוא שוקק חיים, איך זה קורה שבית יונתן עומד על תילו, שוקק חיים, יהודים, טובים, שמחים, למרות החלטת הבגץ, ולמרות שהיועץ המשפטי ויינשטיין בזמנו אמר מפורשות לניר ברקת, אתה חייב לבצע, אין לך פה זכות בחירה בכלל, ובכל זאת המקום עומד על תילו, פתוח ולא אטום ושוקק חיים, כי ניר ברקה, ואגב, הבגץ שם היה תחום בזמן, בדיוק כמו נתיב האבות, כי אומרים לנו שכל הבתים שלא נחרבים למרות הבגץ בנגב ובגליל ובמשולש, זה כי שם הבגץ ככה בקריצה לא נותן, לא תוכן בזמן, עוד משאיר לזרוע מבצעת את לקבוע את לוחות הזמנים. במקרה של בית יונתן הוא כן תחם בזמן, והוא בכל זאת עומד על תילו, מה קרה? אמר ראש עיריית ירושלים ניר ברקת, סליחה, יש לי עוד עשרות ומאות בתים, בדרך כלל ערבים, לפני, שאני אגמור אותם, אני אחריב את זה, זה הכל, ולא, והתוצאה היא שבית יונתן עודנו עומד, כלומר, הנקודה היא לא הבגץ, כפי שהימין סס להפנות אליו את זם הציבור ולהסיר מעליו את האחריות. הנקודה היא אחרת, ובוא אני אגיד לך עכשיו, שמעון, בדיוק מה הנקודה. זה בהחלט נכון שלא לא בנט ולא נתניהו לא רוצים לראות בחורבן נתיב האבות. זה על כך אין חולק. אבל לא זה מה שקובע. לא זה מה שקובע אצלם. משום שהם פוליטיקאים ולא מנהיגים. אני אשאל אותך שאלה, שמעון. שאלה פשוטה. איזה מחיר פוליטי משלם היום נפתלי בנט על כך שהוא לא יצא מן הממשלה או איים לתת לממשלה בשל החרבת בחיר האבות? במדד של 1-10, תגיד לי אתה.
זה ייבחן רק בבחירות. יכול להיות מאוד שאנשים יפנו למפלגה כמו שלך או כמו של אלי ישי, אם אכן היא תתמודד, כמו שהיא אומרת, אולי באמת תהיה כזאת, תהיה איזשהו קמפיין, יראו את התמונות, ישימו את נפתלי בנט למעלה, ובהחלט הדברים האלה יבואו לידי ביטוי, אתה בטוח שזה...
אז נפתלי בנט מעריך כיום שהמחיר הפוליטי שהוא משלם שואף לאפס. אני שואל אותך שאלה הפוכה, איזה מחיר נפתלי בנט היה משלם, או עלול לשלם אם הוא כן היה יוצא מן הממשלה? הרי אז נתניהו יכול היה להגיד, אוקיי, אני לוקח איתי, אני פונה אל יאיר לפיד, אני פונה אל אבי גבאי, שם המחיר בוודאי, בוודאי הרבה יותר גרוע. זה כל הסיפור. זה כל הסיפור. העמדת האינטרס הפוליטי לפני האינטרס המנהיגותי האמיתי. כלומר, יש לנו עסק עם פוליטיקאים בימין ולא עם מנהיגים. עם פוליטיקאים שרואים את טובת עצמם ולא עם מנהיגים שרואים את החזון. בדיוק כמו שקראנו בפרשת השבוע על אשי בני ישראל, גדולי הדור ההוא, שעשו את החשבון הזה, ולכן חטאו בחטא הרגלים. זה הסיפור כאן, שמעון, שלא נתבלבל, זה אולי, הסיפור.
אולי, משה, אולי נכון לומר ש, שהעניין הוא פוליטיקה, אבל לא בגלל שהם רואים רק את טובת הפוליטיקה ולא ואת טובת עצמם ולא את טובת החזון. אולי פשוט בגלל שזו הזירה שאיתה צריך לשחק. אי אפשר לשחק שחמט עם כללים של מונופול. אנחנו בזירה פוליטית שכרוכה וכפופה למספר כללים, ואין מה לעשות. יש גם את הכלי הגדול הזה שנקרא בגץ.
נכון, אנחנו במדבר, במדבר יש כללים שהתרגלנו אליהם, ובכללים עלינו גם שררתנו נשמרת, כן, אני ממשיך בו בדיוק, זה בדיוק הסיפור, אנחנו לא מנהיגים אלא פוליטיקאים, ולכן אנחנו לא נשנה, לא ננסה לשנות את המרחב התודעתי, את המרחב הפוליטי, להציב חזון אחר, תשים לב אגב, מכיוון אחר. מה מציע לנו בנט היום, מה התוכנית של הבית היהודי היום? שטחי A, שטחי B, שטחי C, פה נחיל ריבונות, שם ניתן אוטונומיה, שם ניתן להם המנון ודגל, פה נעשה... בקיצור, מאמצים על קרבה ועל קרעיה את תודעת השמאל, את תודעת המדבר, לא רוצים להיכנס לארץ ישראל, ובתוך הדבר הזה מנהלים מלחמת מאסף, מלחמת חסרות, כן חוק ההסדרה, לא חוק ההסדרה, כן חוק העוקף בגץ, כן נעקוף אותם מפה, כן נעקוף אותם משם, פה ושם מציגים הישגים טקטיים, אבל נשארים במדבר, וזה לב העניין, הרגע, וכשאלו המנהיגים, אז גם הציבור הרחב מתחיל לילל, ואומר, כן, ניתנה ראש ונשוב המצרים, אני אשאר במדבר, לא רוצה את ארץ ישראל, ולא רוצה את נתיב האבות. זה הכל אותו עניין, ההבדל בין פוליטיקאי למנהיג, הוא שפוליטיקאי עושה קודם כל את חשבון עצמו, משתמש בבעיה לטובתו האישית, לטובתו הפוליטית, לביצור שררתו, ובמקום להציב חזון ולנסות לקחת את הציבור אל מרחב חדש, אחר לגמרי, שבו כן יש גם, הוא עלול לשלם מחיר פוליטי, והציבור כשהולך אחרי הראש, הולך אחר מנהיגיו, כלומר, ההקבלה הזאת, וזה בדיוק יצא לנו, קראנו השבוע את פרשת שלח, את חטא המרגלים, זה בדיוק הסיפור פה.
אבל הראייה
הזאת... להפסיק להאשים את הבגץ ואת התקשורת ואת הצבא ואת כולם. נתיב האבות חרבה בגלל נפתלי בנט, שלא נתבלבל, בגלל ההנהגה שהעמיד הציבור שהתיישב בנתיב האבות. זה הכל.
התפיסה הזו שאתה מציג כאן, שרואה את הפוליטיקה כמעט כמילה גסה, ומתייחסת אליה בתור איזשהו דבר שראוי לכל בוז, כי הוא מעל החזון, אולי נכון לראות באמת בפוליטיקה, גם בפוליטיקה נפתלי בנטית, איזשהו היגיון. כי אם אנחנו באמת נעשה דברים ונשלם מחיר פוליטי, נמצא את עצמנו שוב עם אותם 3-4 מנדטים זכורים מהימים הקדומים ההם, חסרי השפעה, חסרי משרדים, עם בעיטה מכיוונו של נתניהו, לא נמצא את עצמנו בקואליציה הבאה, נראה איך מעשי ידינו ההתיישבותיים טובעים בים, וזה אחריתנו, אחריתו של החזון הגדול.
טוב, אני מזכיר לך שאת מעשה ידינו ההתיישבותיים ראינו טובים בים רק אתמול. כך שהתוצאה הסופית, אנחנו יודעים בדיוק לאן היא מגיעה, עם שלטון הימין הנפלא שלנו, תמיד בגיבוי הציונות הדתית, אם זה המבדל שהייתה עם בגין כשהוחרבה ימית, והמבדל שהייתה עם שרון כשהוחרב גוש קטיף, והבית היהודי שנמצא עם נתניהו כשמוחרבת עמונה ומוחרבת נתיב האבות וכדומה. כלומר, בשורה התחתונה, המקום שאליו הולכת ההתיישבות, כן, לא כל כך משתנה עם השיטה הזו או עם השיטה ההיא. אבל אני רוצה לומר לך משהו הרבה יותר רחב, שמעון, שכבר לא קשור לפוליטיקאי כזה או אחר. באמת, עם כל התניות המתבקשת, עבדך הנאמן, אני הקדשתי את חיי במשך למעלה מ-20 שנה, 23, אולי אפילו 24 שנה, על מנת להביא את הציבור הזה, את הציבור הדתי-לאומי, את הציונות הדתית, אל עמדת ההנהגה של המדינה. לא השותפות בתוך המשחק הפוליטי, הזנב של הליכוד, בתוך איזשהו גוש שמתגושש עם הבג"ץ, אלא מנהיג את המדינה על פי החזון שלו, על פי החזון שאני למדתי בישיבת אור הציון אצל הרב דרוקמן, אוקיי? לשם לקחת את הנהגת המדינה, כי הגוף הולך אחרי הראש, כדי שנוכל באמת להציב את החזון של ארץ ישראל וקדושת ארץ ישראל וההתיישבות וכל מה שאנחנו מאמינים בו לעם ישראל כולו. מתוך החזון הזה אף אחד לא היה מעלה על הדעת לדבר על חורבן בית בגלל מטר של חריגה. ובניתי לכך את הכלי, בניתי לכך את הכלי במאמץ אדירים של 20 שנה. פתחתי לא דלת אלא שער ענק לציבור הזה על מנת להנהיג את מדינת ישראל. כל ליכודניק מתחיל יגיד לך ש22,000 מתפקדים, שלמעלה מחצי מהם גם מסוגלים להצביע בבחירות הפנימיות בליכוד, יוצר ראש תנועה, יוצר מנהיג לליכוד, ובדיעבד גם מנהיג למדינת ישראל, וכל הסקרים הראו שהציבור יצביע לליכוד, גם אם יהיה בראשו פייגלין או מנהיג אמוני אחר, אוקיי? כך שהטענה הזו, שזה היה בעצם עובד הפוך, היא גם לא נכונה. עכשיו, מה שקרה, לא, זה, אני חייב פה להשלים.
אנחנו שוכחים שהדבר הזה לא הוכיח את עצמו בפועל, בגלל שאתה איש חזון, ולא איש פוליטיקה.
שימון, רק תן לי להשלים, תן לי להשלים את הסיפור. הסיפור היה נורא פשוט. אני נכשלתי כישלון חרוץ בכך שהציבור שהתפקד ברובו היה ציבור של הציונות הדתית, והוא לא רצה מנהיגות. הוא לא יכל לשים שלו בפתק שלו לפריימריז רק פייגלין, ורק את מי שפייגלין אומר לו. הוא היה צריך גם לשים את השר שסידר לו תאורה ביישוב, הוא היה גם צריך לשים את דני דנון שבא לכל ההפגנות, הוא היה גם צריך לשים את ציפי חוטבלי, כי אם יש לנו, היה צריך לשים את כולם. ומה שקרה, הרי בכל קבוצה אחרת, בכל קבוצה אחרת בליכוד, קבוצה של סילבן שלום למשל, אף אחד לא העלה על דעתו לשים בפתק גם את ישראל כץ. ישראל כץ היה נחמד אליו. שאר הקבוצות חיפשו מנהיגות, אבל הקבוצה שמבוססת על הציונות הדתית לא חיפשה מנהיגות, חיפשה השפעה, לא מנהיגות. בוא נשים, אני אספר לך סיפור שמבהיר את העניין, בסדר? אחד האנשים ששיתפתי איתו פעולה בצורה הכי טובה בכנסת, חבר שלי עד היום, יולי אדלשטיין. יולי אדלשטיין, כשבא המנכ״ל שלי, שי מלכה, למנכ״ל של יולי אדלשטיין ואמר לו בוא נפעל במשותף על מנת נעשה דיל מה שנקרא, על מנת לעלות יחדיו במעלה רשימת הליכוד, אוקיי? אז המנכ״ל של יולי אדלשטיין אמר לו אני מנהיגות יהודית לא עושה דיל, ולא בגלל שיש לי בעיה עם פייגלין, אנחנו אוהבים את פייגלין, לא זה העניין. העניין הוא שאין אצלכם אחד שלא יצביע ממילא ליולי אדלשטיין. הרי יש לו כיפה, הוא תושב גוש עציון, הוא בחור טוב. יש אצלך אחד שאתה יכול להגיד לו לא להצביע ליולי אדלשטיין. אני צריך את הקולות שלי, אומר המנכ״ל של יולי אדלשטיין, לתת כדי לעשות איתם דיל עם מי שלא מצביע בשבילי, לא עם מי שכן מצביע בשבילי. הבנת את העניין, שימון? לכן אני עכשיו לא בכנסת, כי יכלתי הרי להישאר בכנסת, אבל לשכוח מהמנהיגות. אני עכשיו לא בכנסת, כי התברר לי שהציבור שפקדתי לא באמת רצה מנהיגות. הוא לא רוצה מנהיגות. והתוצאה הסופית, אני לא רוצה להאריך בעניין הפוליטי ההוא, אבל התוצאה הסופית היא שבנינו בדם יזע ודמעות את הכלי להנהגת מדינת ישראל, ונתן אותו במתנה לציונות הדתית, והיא פשוט לא רצתה. היא לא רצתה, ולכן עכשיו נתיב האבות נחרבת, ולכן חזון הרב קוק, והרוח המדהימה, והאידיאולוגיה הנפלאה, והאיכות המיוחדת של הציונות הדתית, לא מנהיגים ברגע זה את מדינת ישראל ואת עם ישראל.
מה מבטיח לך שהפעם הבאה תהיה שונה?
שום דבר לא מבטיח לי. אני אמון רק על דבר אחד.
אתה מתמודד, ואתה מתכוון להציב את המפלגה שלך, ביוק וביישוק מתוך באיזשהו ביטחון של למעלה מעשרה מנדטים. איך אתה מגיע למסקנה הזאת?
תשמע, שימון, אין לי המנהיג ממליך המלכים ולא המלוכה, זה הקדוש ברוך הוא. לי אין ביטחון בשום דבר. אני יודע דבר אחד, שכשלקחתי את הרעיונות, את הרעיונות שלמדתי שוב פעם, שאיתן יצאתי מתוך הציונות הדתית, כן? לקחתי את הרעיונות הללו, ופיתחתי אותם, והבאתי אותם מתוך שיתוף פעולה עם ציבור רחב הרבה יותר מהציונות הדתית, גם חלקים נבחרים מתוך הציונות הדתית שהצטרפו אליי, אבל נפתחתי גם לחלקים נוספים מן העם, הם באו, ויחדיו ניסחנו מצע שבאמת, ודיבור ורעיונות שרלוונטיים בציבור הרבה יותר רחב, והיתרון של הציבור הרבה יותר רחב הוא שהוא לא חולה במחלה הזו של חוסר תודעת הנהגה, ולכן אני יכול לפעות אליו ולהתקדם מעלה. כלומר, מה אני בעצם עושה? שים לב מה אני בעצם עושה כאן. במקום לעשות בדיוק את מה שנפתלי בנט עשה אתמול, והילד שקד, הבית היהודי והליכודניקים עשו אתמול, כלומר לעשות את החשבון הפוליטי, חשבון מה מועיל לי פוליטית ומה לא מועיל לי פוליטית, הרי ברור לך שיכולתי להישאר בליכוד, להתכופף, להמשיך להגיד שאני פייגלין, אבל בעצם כבר לא להיות פייגלין ולהיות כמו כל פוליטיקאי אחר, ואני את טובתי האישית ובעצם הייתי ממשיך לעשות לביתי מתוך עמדת כוח שכבר צברתי כל השנים.
אז מה כן?
במקום להיות פוליטיקאי, אני בוחר להיות מנהיג, ומנהיג לא עושה את החשבון הזה. מנהיג אומר אחריי, הוא לא פני הדור כפני הכלב, מנסה להכרח לאן הציבור הולך ולשם לרוץ. יש לנו חזון של ארץ ישראל, אנחנו מאמינים בו באמת? אני שואל אותך, אתה ואני והציבור שעכשיו בשל ערוץ 7, מאמין בדבר הזה? מאמין שאפשר לפנות אל זה עם זה לעם ישראל? בוא ונעשה את זה. בוא לא נרוץ אחרי הקיים, בוא ונעשה את זה. אבל כשאתה פונה לעם ישראל, אתה צריך גם לתת לו תשובות לדיור שאין לו, ולכלכלה שאין לו, ולחינוך שאין לו, ולביטחון שאין לו. אם אתה באמת מדבר על מנהיגות, אז קח אחריות על הכל. וזה מה שעושה מפלגת זהות היום, ואם זה יביא 5 מנדטים, או 10 מנדטים, או 30 מנדטים, אני לא יודע, אבל זה הדבר הנכון. זה הדבר הנכון. מה החוכמה להגיד בסוף הבחירות שנבחרתי לכנסת, ואחר כך להסתכל מהצד איך שנתיב אבות נחרבת? מה החוכמה על זה? מה נתן לך ה-30 מנדטים שלי עם באפשרות הקיימת?
בכל אופן, אתה עצמך, עלו אתה היום אותו מנהיג שרצית להיות, עומד בראש הממשלה, אתה אומר לבגץ, רבותיי, יש לי עוד כמה דברים לסדר לפני שאני מפנה פה את נתיב אבות, או מוצא כל תירוץ אחר וממסמס את העניין. בעצם כמו שברקת עשה.
אני בלשון דיפלומטית מעמיד את בגץ על מקומו, מעמיד את התקשורת על מקומה, מעמיד גם את קציני צה"ל המשובטים לאוסלו על מקומם, ומסביר להם בלשון הכי פשוטה שהריבון הוא העם באמצעות ממשלתו הנבחרת, לא הבגץ ולא קציני הצבא, שיש לנו איתם בעיה קשה לא פחות מהבגץ.
כן,
אוקיי,
אבל
נדבר על זה אולי בהזדמנות אחרת. יש ריבון, והריבון אמנם לא צריך להגיד לבגץ לכו לעזאזל, אנחנו צריכים להשאיר ברור של מערכת המשפט יש תפקיד מאוד 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 חשוב, אבל היא איבדה את זה לחלוטין, שכחה את מקומה, לא מבינה, אפילו מונטסקיה שהסביר את רעיון, שהגה למעשה את רעיון הפרטת הרשויות, אמר שהרשות השופטת צריכה להיות החלשה ביותר והקטנה ביותר. אצלנו היא החזקה ביותר והסוררת ביותר. אז צריך פשוט לייצר פה איזון חדש באמצעות מנהיגות, שמבינה את העניין הזה, זה הכל, זה כל הסיפור. תקרא לא תיפול לנו על הראש, ולא תהיה פה אנרכיה, והפושעים יתפסו, וילכו לכלא, והנהגים ייסעו בזהירות, והכל יהיה בסדר, לא לדאוג, הכל יהיה בסדר.
אני חייב עוד שאלה אחת. אני זוכר את הימים שבהם, כחבר כנסת, הסתובבת בברים התל אביביים, במועדונים התל אביביים, הכרת שם את הצעירים שלכאורה רחוקים ממך, המתנחל כרחוק מזרח ממערב, ויצרת איתם שיח לא מבוטל, ואני רוצה לשאול אותך עם האמירות הללו שלך, האמירות הקשות, לא רק כאן, לאורך השנים, כלפי בגץ, האמירות האלה זוכות לאוזן בציבור הזה שאתה מנסה לפעמים להגיע אליו?
התשובה היא כן, התשובה היא כן. לזהות, למפלגת זהות, יש קסם, יש קסם, יש איזשהו יהלום, שהוא רק בידיים שלנו ולא בידיים של כל שום גורם פוליטי אחר. מפלגת זהות מצליחה לחבר חיבורים שהם לחלוטין בלתי אפשריים בשום מקום אחר.
גם באמירות נגד הפרה הקדושה של בגץ?
כן, כן, כן. זה פשוט מדהים. זה כולל דמויות שאני לא יכול לחשוף כרגע, הם יחשפו יותר לקראת הבחירות. זה דברים שבאמת רק מתוך העמדה שהצגתי כרגע, של מי שיש לו חזון ומציב אותו מתוך מנהיגות ולא מתוך פוליטיקה לכלל ישראל, ואומר יש לי בשבילכם פתרונות, וכן, כן, אני בא אליכם במקום שאתם, אתה, מה שחשוב לך זה החינוך, אתה תקבל את השובר, שיטת השוברים, כן, כהורה לכל ילד, אתה חשוב לך דיור, אתה תקבל פתרון אמיתי ולא שפנים בצורה של הגרלות, אתה חשוב לך ביטחון, יהיה לך ביטחון אמיתי ולא ביטחון בצורה של מרדף אחרי השפונים, כל אחד במקום שלו מקבל את הפתרון, וכולם ביחד מבינים שיש כאן חשיבה קוהרנטית שלמה, שכן היא מבוססת על אמונה, אבל גם אם אני בכלל אתאיסט, אני מבין שאני צריך את המנהיגות האמונית הזו כדי שתהיה לי לגיטימציה לעצם שהייתי כאן, ולכן אני בוחר מנהיגות שיש בה את האמונה הזו. ומצד שני, אם אני דתי, אני מבין שאני צריך לוותר לכלל הציבור ולתת לו את החירות שלו להיות מי שהוא במקום שהוא נמצא. זאת אומרת, מסגרת ששומרת על הזהות היהודית מכל משמר מצד אחד, אבל נותנת לאזרח את החירות האמיתית שלו מצד שני. כלומר, גם הדתיים והאמוניים מבינים את הנקודה הזו מצד אחד, גם החילוניים והליברליים מבינים את הדבר הזה מצד שני, מבינים שזכויות אדם רק אנחנו באמת מסוגלים לתת, הבנה אמיתית של מהי חירות רק אנחנו מבינים, כל אחד מבין את הצד השני. נוצרת כאן באמת סינרגיה מדהימה, שאני מתפלל שבאמת תתפוס ותאמר את אמירתה ביום הבחירות, וזה דבר שקורה כבר, לא יכול לקרות, יכול קורה, ואני מקווה מאוד שילך ויתעצם ויתפוס כמו סופה את הציבור הרחב, וזה קורה רק בזהות, אין שום מקום אחר.
משה פייגלין, יושב ראש זהות, תודה רבה לך על הדברים.
בבקשה.
לפני מספר חודשים שמענו קולות מכיוון התנועה הקיבוצית שדוחקים בקבלתם של מסתננים מאפריקה, הם אפילו היו קולות שאומרים שמוכנים להכיל לתוך התנועה כמה וכמה מהמסתננים הללו בתנאים כאלה ואחרים, אבל החיבוק נכון לחבק. אבל אנחנו שומעים שדברים ככה לא בדיוק מסתדרים. הנה לדוגמה מה שקורה בקיבוץ בית העמק. שלום, אנחנו רואים לשפי פז, שלום לך.
שלום לך.
נזכיר למי שבמקרה פספס ולא מכיר, ממובילי המאבק המסתננים מאפריקה בדרום תל אביב, ואת מספרת לנו מה קרה בקיבוץ בית העמק.
תשמע, אני לפני הכל אני רוצה להגיד שאני לא מופתעת, אוקיי? ממש ממש לא מופתעת.
אבל בואי צריך לדעת ממה את לא מופתעת.
אוקיי, כשהייתה החלטה הכללית העקרונית של הקיבוצים לקבל אליהם מבקשי מקלט, מה שקוראים להם, כמובן שבניגוד לנו, שאף אחד לא שאל לדעתנו ואף אחד לא עשה הצבעות, בקיבוצים עושים אספות והצבעות. אז ככה, כל כך מלכתחילה מדברים על מקסימום 4-6 מסתננים בקיבוץ, בדרך כלל בין 2-4, לרוב אמהות חד-הוריות, לרוב נשים וילדים, אוקיי? אבל גם זה בעייתי, כי צריך לעשות הצבעה. ומסתבר שבהצבעות לא כל הקיבוצניקים עומדים אחרי תפיסת העולם הליברלית פרוגרסיבית של הקיבוצים. בשאלות שאני שואלת, המקרה הזה שלח לי חבר קיבוץ, אוקיי?
רגע, חבר קיבוץ שלח לי... ובואי ספרי לנו, מה היה שם?
אז ההצבעה, הייתה אספה, הבנתי שהיה מסע בחירות, מסע לחצים די גדול לפני זה, להצביע בעד, הייתה הצבעה בקלפי, לגבי קבלת מבקשי מקלט בבית העמק.
כמה מבקשים?
מתוך 250 חברים הצביעו, דובר על 3 אמהות, על 3 נשים, אולי כמה ילדים.
זה הכל.
כן. מתוך הצביעו בסוף, כמה הצביעו בסוף, טוב, אני אגיד לך.
250 הגיעו להצבעה, שמו פתקים?
לא, 181 הגיעו להצבעה.
כן.
181 הגיעו להצבעה, מתוכם 87 הצביעו בעד, 92.
זאת אומרת, שורה תחתונה,
הצביעו נגד, שלוש אמהות, עם כמה ילדים, לא ימצאו מקום אחר, הם שרו פה. תקשיב, זה כל כך קלאסי. עכשיו, למה אני מספרת את כל זה? ולמה אנחנו באים להם בטענות? בעיקרון הם לא חייבים לנו כלום, נכון? היית אומר. התנועה הקיבוצית הייתה חלק מהקמפיין נגד הגירוש. התנועה הקיבוצית הוביל חלק מהקמפיין נגד הגירוש. הם השתתפו בכנסים, הם נעמו בהפגנות, הם אמרו באדרום תל אביב, בעד הפיזור, באדרום תל אביב, בעד הפיזור, כולנו באדרום תל אביב, אנחנו ניקח לעזור. עכשיו כבר במהלך הקמפיין, בשיחות שהיו לנו הסתבר, שמתכוונים לקחת אולי 100-200, השאר הם מתכננים לשלוח לקריית שמונה, ירוחם, דימונה וכדומה, והנה מסתבר, מסתבר שבקיבוץ, שיש בו 83% מצביעי מרכז שמאלה, כלומר מחנה ציוני, יש עתיד ומרץ, אין רוב לקבלת 3 נשים. בבניין שלי יש כ-30 מסתננים. אני מדברת על 3 נשים. גם זה הם לא מסוגלים. אז עכשיו תגיד לי משהו שמדברת המדינה, שהם באים עכשיו, הם יבואו. אותם קיבוצים יבואו ויתמכו בפיזור, במתווה האום. והם יגידו, כן, יפוזרו לפריפריה. ואני אמורה להאמין לזה. אני אמורה להאמין שילך מסתנן אחד לקיבוצים, ולא רק ליישובי מצוקה ולשכונות מצוקה.
המקרה הזה, שפי, המקרה הזה שאנחנו מדברים עליו, בקיבוץ הזה, הוא דוגמה לקיבוצים נוספים?
כן, תראה, הבעיה להשיג את המידע, הקיבוצים לא רוצים לתת. מקרה הזה היה מישהו שתרגיז אותו מספיק, והוא שלח לי את זה. אבל כן, גם קיבלתי לפני כמה שבועות, לוח מודעות בקיבוץ צורה, לפני הצבעה, אני לא יודע מה היה בהצבעה. ובלוח מודעות דובר על זה שתהיה הצבעה, דובר מה התנאים, ותקשיב טוב, דובר על בין 4-6 מסתננים, מקרה זה גברים, שיגורו באיזה קרוון שנמצא מחוץ למשק, אבל שים לב, כולם יביאו תעודת יושר מהמשטרה, הם מתקבלים רק לחצי שנה, עם אפשרות להערכה, והכי חשוב, יקבלו כללי התנהגות, אם יעברו לכללי התנהגות, הם יזרקו. עכשיו תגיד לי מה, עושים ממני צחוק? כלומר, באמת, ואחר כך הם יגיעו, אנשים האלה יבואו, באיזושהי מוסריות, צדקנות מטורפת, ויקראו לגזענית? כי אנחנו לא קיבלנו ועדות קבלה, ולא עשינו הצבעות, ואנחנו לא מקבלים תעודות יושר, ואין לנו כללים שאנחנו עוקפים, ואנחנו בטח לא יכולים אחרי חצי שעה, אחרי שהם עוברים על הכללים, נזרוק אותם מפה. אנחנו עושות לנו מה שהם רוצים. אין לנו אפשרות לזיז לפה. אז אתה מבין, הצביעות פה היא כל כך, כל כך מטורפת, שאני אפילו לא לבטא אותה במילים, ולרוב לא חסורות למילים.
ואנחנו רק נזכיר את מה שהערת. אנחנו לא באמת יודעים מה קורה בכל הקיבוצים.
לא, אבל אנחנו ננסה, אני מקווה שנמצא את העיתונאים שיסכימו
להסתנן לקיבוצים ולהוציא את המידע הזה.
ולהוציא את המידע הזה, כן.
שפי פז, תודה רבה לך. בשורות טובות.
אוקיי, תודה. ביי ביי.
באוגדת עזה התקיים ביום ראשון אירוע מיוחד לזכרו של הרב אביחי רונצקי, זיכרונו לברכה, הרב הצבאי הראשי בעבר. אנחנו רוצים לשוחח על האירוע הזה ועל הקשר עם הרב, ואיתם יצא על קו הטלפון רב האוגדה, רב סרן, הרב אריק הורוביץ, שלום לך.
שלום. רק לחדד שהכנס הזה קרה במחנה פלמחים ולא באוגדת עזה, וזה כנס של הרבנות ירדן שם.
זאת אומרת, האוגדה ארגנה וזה היה בפלמחים.
לא, חיל הרבנות ארגן וזה היה בפלמחים, זה לא האוגדה.
אוקיי, אז אנחנו נעבור אל הפרטים של האירוע עצמו. מי היו הנוכחים? היו בני משפחה או שזה היה צבאי לחלוטין?
לא, היו נוכחים בני משפחת רונצקי, בכירים שבצבא כיום, אנשים מעבר בצבא, כמובן כל סגלי הרבנות הצבאית. היה טקס ערב מאוד מכובד, עצרת מאוד מכובדת, שמאוד חיזקה את האמירה שממשיכים את הדרך. זה בדיוק מה שהרב רונצקי רצה, וזה מה שאפשר לעשות כשהאדם נפטר מן העולם, מחפשים להמשיך את דרכו, וזה היה ממש קלה בול המטרה הזאת.
ובמהלך האירוע זה מה? זה התבסס על סיפורים אישיים של אנשים שעלו וסיפרו, או מה? לימוד לזכרו? מה היה התוכן?
הצוות הייתה מחולקת שלושה חלקים בעצם. ההתחלה הייתה לימוד לזכרו, שגם הוא עבר על ידי הרב הראשי לצהל, תת אלוף הרב אייל קרים, וגם שיבד אותנו בנוכחותו הרב שלמה משה עמר, רבה של ירושלים, ראשון לציון, וגם אמר דברי תורה לזכרו של גילוי נשמתו של הרב רונסקי. זאת הייתה התחלה. אחר כך גם הוקרן סרט, סרטון, שאנשים ככה סיפרו יותר על הקשר האישי ועל מה שהם למדים מהרב, אני הייתי בתוכם. ואחר כך גם הזמינו עוד כל מיני אנשים שידברו על הקשר שלהם עם הרב, וגם היה מין כאלה, מין פאנל של כל מיני אנשים שהיו קשורים לרב, אם זה מישהו שלמד איתו בריאלי, בחיפה, ואם זה אנשים שמישהו ששירת איתו בצמוד, היה ראש משקתו, וגם אם שכולה, בעצם כל אחד סיפר על הכירות שלו עם הרב מהזווית שלו, וזה כמובן את הערב ליטה גם להקת הרבנות הצבאית, כולל שיר שהרב כתב, ואחד מחיילי הלהקה הלחין אותו, והם ביטוי, זה היה מאוד מרגש.
זאת אומרת, זה שיר שהוא מוכר כבר היום או עוד לא?
אני חושב שעוד לא, אני לא שמעתי אותו עד כה. הרב כתב במהלך חייו כמה שירים, לפי מה שהבנתי זה השיר האחרון שהרב כתב לפני פטירתו, שיר שנקרא קראתיך, שיר מאוד מאוד יפה, שאחד החיילים בלהקה לדעתי שקוראים נמת אבו כסיף, הוא הלחין את השיר, וכמובן ביצעו את זה כל הלהקה, בצורה מאוד מרגשת, וממש חתם את הערב.
עכשיו ניגש לפן האישי שלך, הרב הורוביץ. אתה בעצם הכרת את הרב רונסקי, זיכרונו לברכה, ביותך בשלבים ראשונים של קצונה בצהל.
אפילו עוד לפני כן. אני בשיעור א' בישיבת מרד, איפה שלמדתי, בעצם שם פגשתי פעם ראשונה את הרב רונסקי. הוא הגיע באותה תקופה, הוא עבר בישיבות וממש גייס אנשים, גייס חבר'ה לרבנות, בכל התהליך של המהפכה שהוא עשה. ואני הייתי שם, הייתי תמיד שיעור א' בישיבה, הרב רונסקי הגיע, והוא במקביל הוא חיפש גם חבר'ה שיעבור להיות רבנים צבאיים, וגם חבר'ה שיעבור להיות חיילים ברבנות. ואותי זה מאוד משך, המוטיבציה שלו, הקריזמה השקטה שהייתה לו, הכוח רצון שלו לעשות פה שינוי ואמונה אמיתית בדבר הזה, לדבר על זה בצורה כל כך חזקה, בכזאת אמונה שהיה קשה לא ללכת אחריו, אני פשוט התמגנתתי לגישה הזאת. וזהו, אני התגייסתי לרבנות בתור חייל בהתחלה, ושירתתי ביחידה בזדבן, הרב היה מגיע לבקר אותנו המון המון המון, וגם הוא היה בן אדם שלא... לא מדבר דרך גורמים אחרים. היה צריך משהו, היה מתקשר, גם אם זה לחייל, גם אם זה למישהו גוטר, היה מתקשר, מברר. זאת הייתה הגישה שלו, הוא לגעת בשטח באופן הכי ישיר. ואז, מתוך השירות ביחידה, יצאתי לקורס קציני דת, בדחיפה חזקה מאוד של הרב, וגם של מפקד היחידה באז. וחזרתי ליחידה לתור קצין, הרב גם... בכל התקופה המשיך לבוא לבקר גם ביקר אותנו בקורס קצינים. בהמשך עשיתי תהליך של מעבר מתפקיד של קצין דת בעצם לרב צבאי, עד שהגעתי היום לתפקידי כרב אוגדת עזה.
עכשיו...
הקשר שלי עם הרב בהקשר הזה...
כן, אפשר להמשיך.
הקשר עם הרב היה מאוד חזק, כי זה היה קירות אישית. מישהו הבין מהישיבות... גם בתור חייל וגם בתור רב צבאי, הוא דאג להמשיך את התקשורת עם האנשים, הכיר אותנו בשמות, הכיר כל כך הרבה בשטח שהוא זכר את האנשים. זה היה פשוט דבר מדהים, כי הרגשת שבעצם הרגשת יחס אישי חם ועוטף, דבר שלא קורה לדרך כלל מקצין חייל ראשי, והדבר הזה חיזק אותנו מאוד בתפקידנו, חיזק אותנו מאוד ברצון שלנו להמשיך, נתן לי מוטיבציה בעצם להמשיך עד היום בתפקידים שלי. ורוב מי שאני, זה דברים שהם לאורו של הרב רונסקי, דברים שלמדתי ממנו, שלקחתי מדינות עלית. גם בן אדם מחברו, גם בן אדם במקום, גם בביצוע התפקיד.
צורת ההנהגה של הרב רונסקי כרב צבאי ראשי, העלתה לא פעם סימני שאלה אצל מי שלא בדיוק מצוי בעולם הזה, המעורבות של אנשי רוח בשדה הקרב עצמו, הירידה שלו עם החיילים אל תוך הרצועה, כל השיח הזה גרמו נקרא לזה בעדינות ביקורות כאלה ואחרות, ואני רוצה לשאול אותך, מה נשאר מהתפיסה, הרוח וההתנהלות הזו היום? האם הביקורת בסופו של דבר אולי הביאה לאיזשהו איזון או שינוי, או שאולי הרוח הזו עדיין קיימת?
אני לא שמעתי ביקורות בהקשר הזה, לדעתי זה לא משהו מרכזי. אני חושב שמה שהרב ניסה להנחיל זה שאנשי הרבנות יהיו רלוונטיים בשטח, שהרבנות תהיה לוחמת, תהיה בשטח עם האנשים, ותיתן להם כוחות להמשיך, לתמוך את הרציפות וההמשכיות של הלחימה בכל מקום שהיא יכולה. וזה דבר שנמשך עד היום, זה תפקידו של הרב. תפקידו של הרב בסוף זה להיות עם האנשים בשטח, לתמוך בהם, לחזק אותם. אם זה הולך הכי טוב, כשהרב נכנס איתם לתוך הרצועה, אז שיכנס. כמובן עושה בתיאום עם המפקדים. אם זה עושה הכי טוב, שהרב נמצא על הגדר, אז שיש לגדר, הרב צריך להיות במקום שהוא הכי משפיע, הכי עובר, תומך ומחזק את הלוחמים והמפקדים, להמשיך במשימה שלהם, ברציפות וההמשכית של הלחימה. זה לא נראה לי שהייתה ביקורת על הדבר הזה, אולי אני לא יודע. ומה שאני מרגיש זה שזה עדיין מפעם ברוחה של הרבנים, הם לא נמצאים במשרד ונותנים שם כל מיני הנחיות, אלא נמצאים בשטח עם הלוחמים, חלק מהכוח, חלק ממי שנמצא שם בשטח, מחוברים לעשייה, מחוברים למציאות המבצעית, יודעים לתת את המענה הנדרש, ובכל התחומים שהם אחראים עליהם, לא רק בחיזוק רוח הלוחמים, אבל בעיקר בחלקים האלה, בטח בלחימה.
כוחה של הרבנות לא קצת ירד בתקופה האחרונה מבחינת השפעה?
אני לא יודע, אני חושב שלא, וגם אני חושב שאנחנו נראה לי כדאי שנתמקד יותר ברב רונסקי ועניינות.
אוקיי, הרב אריק הורוביץ, רב סרן הרב אריק הורוביץ, רב אוגדת עזה, תודה רבה על הדברים.
תודה לכם.
שלום, שלום. עד כאן, יומן לפי שעה, תודות לאורחי היומן, לרב יונה גודמן, לשפי פז, למשה פייגלין, לרב סרן, הרב אריק הורוביץ. לכם על ההזנה, עשו בך לימים טובים, בשורות טובות, חודש טוב, להשתמע.